מה נשמע, רוני?
מה נשמע, אוהד?
בסדר גמור. היום אנחנו בפודקאסט שלא מתחמק מהפיל בחדר. פודקאסט שבערך כל כולו, סביב חרבות ברזל, סביב המלחמה, סביב הנופלים, סביב החטופים, סביב הסיטואציה הזאת שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה.
כן, זה משהו שדיברנו עליו כל הזמן וגם לא התחמקנו ממנו בפרקים, אבל באמת אחרי הפרק הקודם אמרנו שבוא רגע נתמקד בזה, כי זה באמת דבר שמגדיר לנו את היום יום בתקופה האחרונה.
נכון, ממש
וחשוב
ככה.
לראות מאיפה זה, איך מתמודדים עם זה ואיזה טיקטוקים יכולים לעזור לנו גם להבין יותר
טיקטוקים,
ולהרגיש
אהבתי.
יותר, ובעיקר פודקאסטים, כי זה טיקטוקים לא מצאנו.
איזה טיק טוק יואל אחי, אתה חי בעתיד כבר. לא, אנחנו נראה לי, אנחנו נשנה את עצמנו ונהפוך להיות מה נראה 30 שניות, מה נראה בטיק טוק.
אני החלטתי שאני מוחק את זה בוודאות. אני חייב למחוק את הטיק טוק.
כן. טוב, אז אם אנחנו עוסקים במצב הפוליטי הבעייתי, אז בוא נלך לסוקול למקור, במרכאות.
לא
קצת
יודע
שיעור
מי תקורא
היסטוריה.
לזה המקור, אבל זה לגמרי שיעור בהיסטוריה על אירוע משמעותי מאוד. שנים משמעותיות מאוד.
אז כן, זה לא המקור, אבל אנחנו נלך קודם כל להיסטוריה כביכול, זאת אומרת לעבר לפני שנפנה לעובר, להווה. אז אנחנו מדברים על הסכת אוסלו. הסכת אוסלו של מכון מולד. מכון מולד הוא מרכז להתחדשות הדמוקרטיה, מכון מחקר ומרכז חשיבה מוקדש לקידום חזון פרוגרסיבי בסוגיות היסוד של החיים הפוליטיים והחברתיים בישראל. ההפקה של הפודקאסט של שם הפודקאסטים ויצירות סאונד, מערך, מי שבעצם מערך, מי שמגיש לבד לחלוטין, זה דוקטור ארנון דגני, שהוא עמית מחקר במולד, בתוכנית לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני. יש לו דוקטורט בהיסטוריה מ-UCLA, שהוא דיבר, הדוקטורט שלו, העבודה שלו על המצב של ערביי ישראל בין 48 ל-67, אם אני לא טועה, משהו כזה, כאילו עבודה מאוד מעניינת בכללי. ההסכת התחיל ב... הוא בעצם היה מאוד מאוד ממוקד, אי אפשר להגיד התחיל, לא התחיל, כי הוא יצא במשך כמעט 3 חודשים.
ב-2022, כן.
כן, הוא יצא בין יולי ל... ספטמבר 2022, 8 פרקים בסך הכל, אורך פרק בין 24 דקות ל-45 דקות. ועכשיו, רוני, תגיד לי, מה אתה חשבת
אני גם
על
אתחיל עם
הסכת אוסלו?
הטכני. אני חושב שמבחינה טכנית ומבחינה רעיונית, זה אחד ההסכתים הטובים ששמעתי. גם הזמן של 23 עד 40 דקות, זה ממצא, זה גרם לי לעשות בינג'. אשכרה עשיתי בינג' על נושא שבאמת הכי למדתי כל כך הרבה, הבנתי כמה אני לא יודע כלום על השנים האלה, אני רק זוכר את הפיגועים הקשים באותה תקופה וכמה זה עיצב אותי, גם להתעצב וגם להתעצב,
בעין, אבל
אבל זה באמת, והוא יודע את העבודה כמו שאנחנו אוהבים להגיד, הוא רואים שהבן אדם למד והוא יודע, והוא גם, אתה יודע, מצד אחד, החבר'ה של מולד, הם מאוד בצד השמאלני של המזרן, והם מאוד נגד מה שהם...
המזרן, אהבתי.
כן. הם מאוד נגד מה שהם קוראים לו המהפכה המשפטית. ובגלל זה גם הפרק הראשון ששמעתי דווקא היה לא קשור להסכת אוסלו, אלא הוא נקרא מה שיצא ממש לפני שנה.
כן, זה החדש, זה הסכת החדש שלהם של מולד, כאילו על ההפיכה.
שידורי ההפיכה. והתחלתי ממנו והייתי כזה אוקיי, ואז הבנתי שזה בכלל לא קשור, ודווקא להסכת עצמו, כמו שאמרתי, מבחינה טכנית מאוד התחברתי, מבחינה רעיונית מאוד בלבל אותי, מאוד מעניין. מה אתה חשבת?
זהו, שמה שאני יכול להגיד, קודם כל, אני כביכול אמור להיות קהל היעד של הדבר הזה. זאת אומרת, שמאלני שמראש כאילו מערער בהחלטה הזאת שהסכמי אוסלו הביאו אותנו למשבר הזה, מה שאנחנו שומעים את שופרות רבים צועקים קבל עם ועדה כל הזמן, שהכל הגענו בגלל הסכמי אוסלו, הגענו בגלל הסכמי אוסלו, וכשאתה יורד לרזולוציות היותר גבוהות, כשאתה נכנס בעצם לעובי הקורה ומבין מה קורה, מה קרה שם בתכלס, אז מדובר על תהליך מדיני ש... כמו שאמרנו, הסכמי אוסלו, לא הסכם אוסלו, זאת אומרת, בכמה שלבים.
כן.
שבבסיס שלו באמת מדובר על פשוט הכרה ברשות הפלסטינית כישות פוליטית, וזה שובר המון מוסכמות. אני חושב שהרבה אנשים, הרבה אנשים שנתפסים בצד הימני של המפה היו לומדים מזה הרבה. אני חושב שהבעיה היא שקשה לי לנתק את זה מהמקום הזה, שאני, למרות שמדובר המון המון על עובדות, האספקט הספקולטיבי בפודקאסט גורם לזה שאני חושב שהוא יערר יותר, יעורר יותר אנטגוניזם מאנשר, מאנשים שלא מאמינים בפן הזה של הדיון המדיני, זאת אומרת
אני אגיד לך, זה מעניין, כי
בהידברות.
איך הוא התחיל את הפרק הראשון? את הפרק הראשון הוא התחיל עם ז'בוטינסקי.
נכון. זה, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא מראש, אתה יודע, ליצור זיקה חיובית. זאת אומרת, הם עושים שם משהו מאוד מאוד חכם. עכשיו, מי שמכיר את כתבי
חושב.
ז'בוטינסקי, מי שמכיר את הבסיס, יודע כמה כל מה שנחשב ימין היום רחוק שנות אור ממה שז'בוטינסקי, הדברים
כן
שסבא שלי,
ולא.
זכרונו לברכה, הלך בעקבותם.
יש
מה?
אנשים בימין עדיין שהם כל הזמן אומרים, אנחנו, חזון ז'בוטינסקי הוא נר לרגלינו. העניין
אבל מה
של,
חשוב, אז זהו, אבל העניין
שאתה
של...
יודע שהערבים, שבכלל הפלסטינים צריכים בכלל, כל האומות הערביות, הן צריכות לרצות לבוא לשלום. והדרך מבחינתו לגרום להם לרצות לבוא לשלום, זה לעשות כל מה שצריך, מבחינה צבאית ומבחינה מדינית, כדי לגרום להם לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו כבר לא רוצים לחסל את מדינת ישראל, אנחנו כל כך חלשים ומבינים שאין לנו סיכוי, שאנחנו רוצים שלום. זה החזון של ז'בוטינסקי ככה בנאצ'ל.
כן, אני אומר, זה ממש בנאצ'ל, וממש, אתה יודע, הרבה דברים שנדחקים הצידה הם מאוד מאוד משמעותיים בעניין הזה, אבל כמו שאמרת, זה היה חצי, מבחינתי הרעיון הזה של להתחיל בחזון ז'בוטינסקי ולרתום את ז'בוטינסקי בעצם לרעיון, זה היה סוג של טריק כזה, בשביל לגרום לאנשים לבוא אולי קצת יותר פתוחים לרעיון.
טריק מצוין.
שבסופו של דבר, אתה יודע, אמרתי, מה שבאתי להגיד לפני שהתחלת את הנושא הזה, הקטע הספקולטיבי זה מה שהיה לי בעייתי. זאת אומרת, ההחלטה הזאת שאמרו לנו אנשים שהיו מעורים שאולי היה בסדר אם בעניין השבות, כי מדובר בעצם
כן, אני יודע
על
לך.
כמה
על השיחות
מדובר על כמה
הפנימיות.
מוקדי כן, על כמה מוקדי ליבה משמעותיים, שהיום אני בתור הדיוט מראש הנחתי שהרעיון הזה של חוק השבות, כאילו כביכול, זאת אומרת ששיבת הפליטים, זה הגורם המשמעותי, כי מדובר על עניין דמוגרפי שימחוק את הצד היהודי פה בין הנהר לים.
אבל הוא כן מראה שם ומדבר שם על כמה גם פה היה איזשהו משחק. אתה יודע, זה לא שחור או לבן. גם פה
נכון.
אפשר להגיד, חוזרים לכאן, חוזרים ככה. אתה יודע, כל מיני דברים. וזה
כן,
מאוד
אבל
מעניין.
מה שאני חושב זה שהבעייתיות היא, קודם כל שההסקט הזה מראש התחלנו איתו, כי הוא גם הוקלט יותר משנה לפני מאורעות חרבות ברזל, השבעה באוקטובר וכן הלאה. ואני
ומאוד
חושב
מתכתב,
שהיום
מאוד מתכתב אבל.
מאוד מאוד מתכתב ובו זמנית, זאת אומרת, מה שהוא מדבר על החמאס, על ההתעצמות, זאת אומרת,
כן.
הרבה דברים שהוא אומר שם על ההסתכלות של החמאס כנכס, היום זורקים את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית כדי להראות כמה היינו עיוורים, אבל אני חושב שהוא קצת פרה-היסטורי במשמעות שלו, כי מראש, גם הדברים שהוצאו, אתה יודע, בזמן חיינו ולא כל כך מזמן, דברים כמו ירושלים כבירה משותפת, היום אני לא חושב שיש אפשרות, יש קיימות שהעם שלנו יסכים לכזה דבר, שזה אמור להיות, אתה יודע, כביכול ה...
כרגע אנחנו בשלב של כולנו, שהרוב המוחץ רוצה לקטוש ולמחוץ אותם, שלא לדבר על להביא להם את ירושלים.
אז זהו, אבל רוני,
אנחנו לא שם, אין
אני
ספק.
מדבר פרי השבעה באוקטובר.
כן, אני מבין אותך, אני מבין.
אנחנו בסיטואציה שהיא מראש... לשמוע את זה, זה באמת, אמרתי לך, זה מרגיש כמו היסטורי ומרגיש כמו פרה-היסטוריה, כי היום לא נשמע שיש לנו, עזוב את המנהיגים, אני לא נכנס בכלל לנושא הזה, מבחינת העם עצמו, יש לנו את היכולת להגיע להסכמה רחבה בעם על בסיס כלשהו מסוים בדברים האלה. עכשיו, בסדר, בוא לא ניכנס באמת לדיון הזה עד הסוף, אבל כאילו מבחינת העסקת עצמו, אני אומר שברור לי, בתור בן אדם, אתה יודע, בתור הקהל המשוחד פה, ברור לי שהצד השמאלי של המתרס הביא את העסקת הזה, ומנסה, הוא מלמד אותנו המון בצורה מאוד מאוד יפה. הרגעים שבהם, אתה יודע, יש את כל ההשערות, ומה יכל להיות, לא יכל להיות, מרגיש כאילו הם מנסים לרתום אנשים יותר לצד המאמין שלהם. בסופו של דבר כולם באים מפוזיציה, וכאן אולי צריך להיות חזק בתוך הפוזיציה הזאת, או נגד הפוזיציה הזאת, בשביל להרגיש אותה.
אני אגיד לך, אני חושב שזה פודקאסט שהוא מצוין לשיחות סלון. בדיוק מזה, ראית, אנחנו בכמה דקות הצלחנו להיכנס יפה, בהבנה
אנחנו
מאוד
יכולים לעשות שיחה
בסיסית.
של שעתיים על זה.
כן, ואני חושב שהוא מדהים לשיחות סלון, במיוחד במצב שלנו, כי הכל בראי, אתה יודע, אנחנו, מה שקרה אז בסופו של דבר גם הביא אותנו להיום, וזה משהו משמעותי, וכמה ראשי ממשלות אחד אחרי השני, שפשוט לא ידעו מה לעשות עם זה, חוץ מאחד שנרצח, עליו השלום, השם ייקום דמו.
טוב, מבחינת פרקים מומלצים קשה להגיד, למרות שאמרתי,
צריך לשמוע.
צריך לשמוע פשוט הכל.
צריך לשמוע
להתחיל
הכל.
מהראשון, ומי שמעניין אותו מהראשון, זה יתפוס אתכם עד הסוף.
לרוץ. כן. אז כמה
וכמו
שניות אתה
שאמרת
נותן
בעצמך,
לזה?
אני גם אתן כאילו את החטא על הקטע של מבחינת הסאונד, מבחינת ההפקה, מבחינת המקצועיות. הציון שאני נתתי הוא 3 אוזניות.
ארבע אוזניות.
אתה נתת 4?
ארבע אוזניות, והתלבטתי
איזה.
לא לתת אפילו 4.5.
מדהים.
אוקיי, מה הפרוטקסט הבא
זהו.
שלנו?
הלאה, מהצד השמאלי נעבור מבחינתי באופן חד משמעי לצד הימני.
אני לא חושב שהפודקאסט הזה מייצג איזשהו צעד, הוא מייצג הכי כאב ושכול ואבל וגבורה.
אנחנו מדברים על רוח קרב, רוח קרב שמשודר בכאן מורשת, בעצם הייתה תוכנית רדיו. שהמגישה והמארחת זאת אמילי אמרוסי. אמילי אמרוסי היא סופרת, יש לה גם רומן אחד שהיא כתבה, גם מספר ספרי ילדים,
כן.
מגישת רדיו, עיתונאית, הייתה בערוץ 10, בכל מיני זה, ולשעבר היא הייתה דוברת מועצת יש"ע החל מההתנתקות. ההסכת התחיל ב-23 לעשירי 23, 2023, והפרק האחרון שלו יצא ב-28 ל-12, זאת אומרת הוא היה פעיל ממש לחודשיים בערך, וזה כאילו גם התדירות, בהתחלה התדירות הייתה נורא נורא גבוהה, היא פחות רלוונטית כי זה מרגיש כאילו הוא כבר לא הולך להמשיך, אבל עם הזמן
היא
הפך
גם
להיות
אומרת
פעם בש...
שבאחרון, היא אומרת שזה האחרון.
כן, לא הולך להמשיך, נקודה. אורך פרק ממוצע, בגלל שזו תוכנית רדיו של שעה, זה בין 45 דקות לכמעט שעה, ויאללה, תגיד לי מה אתה חשבת על רוח קרב.
קודם כל, צריך לשמוע את זה במוד הנכון, צריך לשמוע את זה בשקט, בהקשבה, בהתחברות, לא על הדרך. כי באמת מדובר פה על רעיון עם משפחות שאו הקרובים שלהם נחטפו, או האהובים שלהם נהרגו ונרצחו בשביל לאוקטובר ואחרי, וזה ממלא את הלב ושובר אותו בו זמנית.
כן, אני מסכים איתך לחלוטין, זאת לא האזנה קלה, צריך לבוא להאזנה הזאת מוכנים. אני חושב שמכל ההסכתים שאנחנו מדברים עליהם, זה ההסכת היחיד שאני יכול להגיד את זה עליו, כי כל השאר, יש בהם לפעמים קשיים, יש להם לפעמים זה, אבל כאן כשמדברים באופן ישיר עם אנשים שיקיריהם נפלו, סלש נחטפו, הלב יוצא באופן חד משמעי, וכן, זה ממש, פה צריך חזרה משמעותית עם... אנשים שלא, הלב שלהם כבד מכל הסיטואציה הזאת, או שנושאים על עצמם צלקות, זה יכול לפתוח אותם מחדש לפעמים.
חד משמעית.
כמה
וגם
פרקים שמעת? מה...
אני שמעתי שני פרקים, אני יודע שאני אשמע עוד, אבל זה היה בקיבולת שלי ביומיים האחרונים, פרק ביום של זה. תראה, כן, אני מבין למה אתה אומר שזה מהצד הימיני, כי כן,
לא, אז בוא קודם כל
הרבה... תסביר.
נסביר את ההסכת עצמו, סליחה, סליחה שאני זה.
לא, תסביר.
הרעיון הבסיסי שלו הוא לדבר עם אנשים, כמו שאמרנו, ששכלו בשבעה באוקטובר יקירים, או שחיילים שנרצחו לאחר מכן, נפלו בקרב לאחר מכן, והכל אבל ממקום מאוד 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 אמוני. זאת אומרת...
כן.
השיח כולו הוא מתכתב מראש, וזה פה אני גם אתן גם משהו חיובי על אמילי אמרוסי, שהיא לא מתביישת לשאול שאלות קצת יותר קשות. זאת אומרת, האם בשיחות שלכם, אני מדבר על המרואיינים עם הקדוש ברוך הוא, האם אתם כועסים, האם אתם מאוכזבים, האם זה שינה משהו לגבי האמונה, לגבי התפיסה שלכם? אבל אני לא יודע, לא נעים לי להגיד את מה שאני רוצה להגיד, אני לא יודע איך לעשות את זה כל כך.
אני מאחל לך בהצלחה בבחירת המילים.
היה לי קשה, אתה יודע מה, אז אני אתן את שני פרקים שהיו לי דיסוננס מוחלט לחלוטין. דווקא אני אתחיל בשלילי ואני אעבור לחיובי. אז היה את הפרק עם צביקה מור.
אוקיי.
פרק עם צביקה מור שהבן שלו חטוף. אתה בטח ובטח שלא יכול לשפוט אדם בשעה כזאת אבל אני יכול להגיד לך עם לב כבד מאוד שהביקורת שלי על השיח שנוצר שם הוא בא מכמה קביעות חד משמעיות שהוא דיבר עליהן שהיו לי מאוד מאוד קשות. הוא דיבר על העגלה הריקה של החילונות, זאת אומרת, הוא לא אמר את זה במילים האלה, אבל הוא אמר, היום בן אדם שיוצא ממערכת החינוך הישראלית, מה הוא רוצה? הוא רוצה כסף, הוא רוצה לטייל בעולם. זאת אומרת, קודם כל מאשים את מערכת החינוך בסיטואציה, זה דבר ראשון, ודבר שני אומר, כל החילונים לא אכפת להם אדם מרעהו, לא אכפת להם מכלום, הם רק חושבים על עצמם. וההפרדה האוטומטית המיידית הזאת הייתה לי מאוד מאוד קשה. כאילו, אנשים, אתה אומר מה קורה כשאתם מסיימים את מערכת החינוך. 99% מהאנשים האלה שמסיימים את מערכת החינוך עוברים לצבא ותורמים את החלק שלהם למדינה, ולומדים שהם חייבים לתת חלק מהמדינה ורותמים את עצמם במשך 3 שנים לדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שזה לא פייר להגיד, כי אני רואה אנשים, עזוב, כאילו, אני לא מדבר אפילו על הדור שלנו, אני מדבר, אני רואה את אחיין שלי שמתנדב אחי במלונות של מפונים, ונותן את הילד בן 17, כאילו, שנותן מהזמן שלו, וכל כך אכפת לו מלתרום ולעשות, והקביעה הזאת מאוד מאוד כאבה לי באופן אישי. זה דבר ראשון. דבר שני, שוב, אני קשה לי, אבל אני חייב להגיד את הדברים שהפריעו לי, סורי. הקביעה הזאת השם הביא עלינו את האסון הזה בגלל, וזה משהו שחזר בהרבה פרקים, וגם צביקה מור דיבר על זה, בגלל, זה התחיל מפינוי סיני, שפה אני אומר, יש משהו מבוסס ברעיון, הבסיס הזה של לפנות את סיני ולא לתת למצרים את עזה, חד משמעית שיש לזה פקטור מאוד מאוד משמעותי במצב שאנחנו נמצא, וזה גם מתכתב עם מה שדיברנו על הסכת אוסלו, זאת אומרת, איפה קו פרשת המים, כאילו איפה אתה שם את הגבול, שאתה יודע, אפשר ללכת הרבה אחורה עוד קודם, אבל הרעיון הזה של כאילו, האסון הזה הגיע לנו בגלל זה, ובגלל, זה לא נאמר הכיתוב של העם, בגלל ההתמרדות של העם כנגד הדמוקרטיה, גם היה לי קשה מאוד, והשיח לגבי משפחות החטופים עצמם, זאת אומרת, הפילוג הזה, הקביעה הזאת שרבים מהם מעוניינים בהחלפת השלטון, אתה יודע, כמו שאני לא ראוי לבקר אותו על מה שהוא חושב, אני לא חושב שזה ראוי ולגיטימי לבקר אנשים אחרים ולקבוע את דעתם. אני פה לא אומר, אני לא קובע את דעתו, אלא מדבר על עובדות שהוא דיבר עליהן, ואומר איפה אני רואה את המצב הבעייתי. אבל השיח הזה, המכתב הזה, הבעייתי הזה, בתוך הסיטואציה הזאת, מאוד מאוד חרה לי.
אני שומע מה אתה אומר, ואני חושב שזה גם מאוד אמיץ ומאוד מלבך, וזה דברים מרתקים. אני גם שמעתי את הפרק הזה, ואני מבין את
אוקיי.
הדברים, אני מבין את הדברים שאתה אומר. אני חושב שהאהבה של איציק מור למדינת ישראל וההשראה הזאת של זה מה שמשאיר אותנו בחיים, אתה מבין? זה מה שחיבר אותי לשם. האהבה הזאת, ההקרבה הזאת, והתסכול והכאב מזה שיש אחים שלנו שלא לגמרי שם. והוא מביע את זה, אני מבין מה אתה אומר, הוא כן אומר את הדברים האלה למערכת החינוך שלנו כיום, שבאמת השאיפה יותר להביא לציונים ולהישגים ולהצטיינות מאשר לרוח
לא,
ותוכן
הוא לא אמר את זה
ילדים.
ככה, הוא לא אמר את
לא,
זה
לא, הוא לא
ככה.
אמר את זה במילים האלה, אבל הוא מסליל, אוקיי, אני אגיד את זה אחרת, הוא מסליל, החינוך מסליל אותנו לדרך מסוימת, שהיא יותר חילונית, בהרבה מהבתי ספר, וזה הבתי ספר שהוא מדבר עליהם בעצם,
ברור.
ופחות רוחנית יהודית. וכן, ואני
לא,
מבין.
אם הוא היה אומר את זה ככה, הייתי, לא היה לי מה להגיד על זה רע. אבל לקבוע שאדם שמסיים את מערכת החינוך החילונית, מה שמחפש זה כסף וחופשות, זה בעיניי אמירה בעייתית מאוד, בלשון המעטה.
אני מבין מה אתה אומר.
כי
אבל אני פשוט לא הרגשתי את זה ככה. אני הרגשתי אותו בן אדם חזק, בן אדם שהוא בעובר את הסיוט הכי גדול של חייו, ואתה יודע, והוא עושה כל שב...
לא, אין
אני
לי,
לא יודע אם זה כל
אני אומר...
שביכולתו, אבל הוא ממש, אתה יודע, הוא מפגין כוח ומפגין חיבור ומפגין את כולנו פה
אמונה, מעל
ביחד
הכל אמונה.
ואמונה גדולה, וזה מעורר השראה בעיניי. זה מה שהרבה פעמים אני רוצה להיות, מי שאני רוצה להיות, עם כל הבעיותיות של הדברים שהם קיצוניים, וזה, אתה יודע, האמירות החד משמעיות האלה.
ואחרי שסיימתי את הזה, אתה יודע, כאילו באתי עם בטן מלאה לפודקאסט הזה, אבל שוב, אני אומר... שפרק שחובה לשמוע זה הפרק שאירחה את דוקטור יחיאל לייטר.
אוקיי, את זה לא שמעתי. אני אשמע.
כן, אתה חייב לשמוע.
אני אשמע
קודם
את
כל,
זה.
הוא עצמו הוא מרצה לפילוסופיה, ואדם אחי מאוד מאוד מרשים, מאוד ענב, מאוד גם כן רוחניות מאוד מאוד גבוהה ואמונה מאוד מאוד גבוהה. והוא דיבר על הבן שלו אחי, וזה אני בא להגיד שהיו לי צמרמורות מהמקום בדיוק ההפוך, אתה יודע, זה המקום המקרב, זה מה שאני חיפשתי בפודקאסט הזה, מצאתי אותו בפרק הזה. שהוא דיבר על הבן שלו אחי, משה לייטר, באמת אחי, הוא כאילו, זה מלח הארץ החדש. אני יכול להגיד את זה בצורה הכי פשוטה, שאתה יודע, אני חושב שזה שלילי, כל הקונספט הזה של התנחלויות, וכאילו התפיסה הזאת של לשים, אתה יודע, לעשות דווקא, אבל אתה שומע פה על בן אדם אחי. שהוא באמת מלח הארץ, אחי, הוא נולד, הוא הילד הראשון שנולד בחברון היהודית המתחדשת, משה לייטר, 15 שנה בשלדג, התחיל ללמוד רפואה,
מלח
עכשיו כאילו
הארץ.
בשנים, עכשיו בשנים האחרונות, אחי, הוא עסק בשילוב חרדים ב-8200, ותוך כדי, אחי, תרם חודשים מהשנה במילואים בשלדג. בן אדם אחי עם 6 ילדים, נותן את כל דמו, את כל מרצו בשביל המדינה אחי. ואני מדבר על זה עכשיו, נהיה לי צמרמורות, כאילו שוב, אני מאוד נגד
לגמרי אחי.
התפיסה הלאומנית הזה, אבל כשאתה שומע בן אדם שכל כך מבטל את עצמו, בן אדם דעתן, שגם אני חושב שאתה חייב לשמוע את הפודקאסט הזה, כי הוא כאילו מדבר על איזה קטע בישיבה שהרב אמר לו, הוא היה באיזה ישיבה והרב אמר לאבא שלו, לדוקטור יחיאל לייטר, אמר לו, תשמע, זה לא יסתדר איתנו, הבן שלך לא יכול להיות בישיבה הזאת. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, אתה רואה את האתון הזה? הוא רואה אתון בכניסה לישיבה. הוא אומר, משה החליט להביא אותו, הנסע, הלך לכפר הערבי ליד, וזה הביא לו אתון. בן אדם אחי כאילו שהייתה לו דרך משלו, והיה לו את המרדנות ואת הצורך הזה בלהביא את עצמו בדרך ייחודית, ובו זמנית אחי נתן כל שבריר מעצמו כאילו, ושם זה מה שאני חיפשתי אחי בפודקאסט הזה, והיה לי צמרמורות ואמרתי, אני צריך להוריד את הכובע, אני צריך להתפלל בשביל הבן אדם הזה, בשביל הנפש הזאת, שעשה כל כך הרבה בשבילי ובשבילך כאילו.
אמן לזה אחי. אתה יודע, פתאום עלתה לי איזו מחשבה, אני חושב שאת הפודקאסט הזה ואת הפודקאסט הבא, אני לא יודע אם אני יכול לדרג.
אותך.
אתה מבין למה אני מתכוון?
אני לא חושב שזה נכון, כי אנחנו בסופו של דבר הרעיון שלנו הוא להגיד בסקאלה של 1 עד 5, תקרא לזה 1 עד 10 עם החצאים והכל, מה אנחנו חשבנו, כמה אנחנו היינו טיונד לתוך הסיטואציה.
אוקיי, בסדר, אני יודע מה אני מדרג.
אני נתתי לזה 2.5 אוזניות. That's it.
אני אז נותן לזה 4.5 אוזניות. הסיבה היחידה שחצי אוזניה אני לא שם 5, כי 5 זה כזה לכולם, לכל הזמן, וזה לא המקרה בפודקאסט הזה. זה למי שיכול, ולמי שרוצה להתקרב עוד יותר לעם המיוחד הזה שלנו. 4.5 אוזניות.
זה נראה לי הדירוג הכי גבוה שנתת אי פעם.
אחד הגבוהים, בלי ספק. אחד הגבוהים, בלי ספק.
יאללה, נמשיך. בקשר ישיר, ממש 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 ישיר, נעבור לגיבורי ישראל 24. גיבורי ישראל 24, מגיש דביר פישר, שהוא לוחם וחובש בחטיבה 551, נפצע בנובמבר 23 בצוואר על ידי צלף, ובעצם הרעיון הוא שהוא מתחיל מהסיפור שלו עצמו, של הפציעה, של מה שהוא עבר, ומשם הוא הולך ומראיין עוד אנשים נוספים, סביב הרעיון הזה של ההתמודדות, פצועים, כמעט כולם זה באמת חיילי צהל שנפצעו בקרב, למעט אחת שבעצם מספרת על חווייתה נוראית והמזעזעת במסיבת נובה. התחיל בסוף, ממש ממש סוף 23, תדירות, לא הייתי אומר תדירות, כי גם פה יצאו מספר פרקים, וב-18 לשני 2024 יצא הפרק האחרון so far, אורך פרק בין 25 ל-45 דקות. ורוני, מה אתה חשבת על גיבורי ישראל 24?
זה פרק עם פודקאסטים קשים, כי זה באמת, אתה יודע, איך אפשר לדרג ואיך אפשר בכלל, אפשר רק לתאר את הפודקאסט הזה. זה שיחות על הפציעה, על התחושות, על מי אני, מי הייתי לפני, מי אני עכשיו בעקבות כל זה. גם במישרין, גם בעקיפין. חוץ מי, אני חושב, פרק אחד ששמעתי שהסאונד היה לא טוב, אני לא יודע אם זה משהו גורף. פרק אחד ששמעתי וכן היה סאונד טוב, אבל היה פרק אחד שעשינו מס ועב, וזה ממש ממש הקשה עליי, ממש. ולא הצלחתי אפילו לסיים חלק, פרק אחד, כי לא הצלחתי להבין. והרגשתי שזה לא, אני לא יכול לשמוע את זה ככה. בן אדם מדבר, איבד הרבה שם, ואני לא יכול לתת לזה את הכבוד שמגיע לזה. מה אתה
מבין.
אומר?
אז באמת, אם אנחנו קודם כל ניגש לעניין הפורמלי כביכול, אז כן, הסאונד על הפנים. מבחינתי בכל הפרקים הסאונד לא טוב. וגם השימוש באפקטים מאוד בעייתי. כי
נכון, נכון, יש שם שימוש
מדברים על
באפקטים.
יריות, ופתאום יריות, וזה, ופתאום נביחות של כלבים, וכאילו פתאום פיצוץ, ופתאום זה, וכאילו אני חושב שזה קצת... זה כאילו נועד להכניס אותך לאווירה וכאלה, אבל זה לא טוב, כי
זה
לשמוע את הסיפור מהבן אדם.
מתרגר משהו, קצת.
ממש. א', זה מתרגר לחלוטין, זאת אומרת, אני היה מצב ששמעתי משהו וקפצתי אפילו, כי אני שומע את זה באוזניות בפול ווליום, פתאום קפצתי ממש מאיזה אפקט מסוים.
אתה יודע, כשאתה אומר, ככל שאתה אומר את זה, אני פתאום חושב את זה, אני גם נזכר שהיו אפקטים שכאילו לא הגיעו לי גם בזמן, לא הבנתי אותם. אני ממש לא הבנתי את הצורך בהם, וגם אותי לא הבהילו, אבל הפתיעו, לא לטובה.
אז זה עוד עניין בעייתי. סיפורים עצמם, כמו שאתה אומר, זה קשה קצת, באמת קצת, כאילו אם אתה מוציא את העניין הזה, קשה קצת לטעות על העניין, כי זה בעצם לספר את הסיפור עצמו. אני אומר רק שיש תבנית מאוד מאוד ברורה, שמתחילה מי אתה בסיס כזה, היכרות והכל, מה היה לפני, ספר לי איזה משהו מצחיק שקרה לך לפני, אחרי זה איפה היית בשבעה לאוקטובר ששומעים את השיר של פנינה רוזנבלום, איפה הייתם בזה...
כן.
ועובר מאוד תהליך מאוד מאוד ספציפי, בסוף יש כזה שאלה מה הצבע האהוב עליך
כן,
ומה
חשוב
השאיפות
לציין
שלך.
שיש שם אווירה של ניסיון לפחות לאווירה של כלילות, יש קצת כלילות.
למי אתה מקדיש את הפרק? זה הדברים הקבועים, ומה שאמרת עכשיו בדיוק נוגע בנקודה של מה שאני יוצא מהפודקאסט הזה, הוא מאוד משדר משהו חיובי.
נכון. נכון.
אם קודם היינו בפודקאסט שהמשמעות שלו הייתה להביא את האמונה לקדמת הבמה, אז כאן הפודקאסט הזה לוקח יותר את הרוח האנושית של כל אחד ואחד מהאנשים האלה, ואיך הם חושבים על עתיד יותר טוב, ואיך הם מדמיינים את העתיד שלנו ושל המדינה. שוב,
חדוות
ברמת, זה לא
החיים כזה,
נכנס ל...
יותר
כן, חדוות
חד...
החיים, ממש. ויש בזה משהו שמאוד מעודד.
וחשוב.
וחשוב. לא הצלחתי, לא שמעתי את כל הפרקים. אני לא יודע אם זה מקושי בכללי, בעיסוק האובססיבי, גם ככה שכבר מספר חודשים קשה לי לשמוע, אני לא צורך חדשות ולא צורך כלום. לא יודע אם זה בגלל הסאונד הבעייתי, לא יודע מה הסיבות, אבל כאילו הייתה לי בעייתיות בכללי לשמוע את הפודקאסט הזה, למרות הצד החיובי. ונציין לחיוב באמת, כאילו פרקים ספציפיים שחשובים בעיניי, אז קודם כל זה מילת, איך אומרים את השם שלה? זה כאילו, שמעתי איזה 3 פעמים ועדיין אני לא יודע להגיד את השם נכון, מילת?
אני נשמע את הפרק הזה.
הבחורה שהייתה... וגם הפתיח, אוי, הפתיח גם נוראי. אתה זוכר את הפתיח?
לא זכור לי.
זה כמו לחם חביתה, גיבור ישראל 24.
גם זה במטרה להקליל.
אז מילת בן חיים שהיא שורדת נובה, זה היה פרק מעניין מאוד. כל הסיפורים הם מעניינים בפני עצמם. הפרק הראשון שהוא מספר את הסיפור שלו היה מאוד מאוד מעניין, כי זה כאילו קצת נס, וזה קצת יפה לשמוע את הסיפור עצמו. הוא בח'אן יונס, הוא נפצע מכדור של צלף שפגע לו בצוואר, והרופא אחרי שהוא ראה אותו אמר, תשמע, זה באמת ליטרלי אחד למיליון שהכדור בצוואר לא פגע לך בשום דבר שישתק אותך לכל החיים או יהרוג אותך באופן מיידי. אז כבר
מטורף.
זה נותן איזה רוח מאוד מאוד חזקה מאחורי ההסקט הזה. וגם היה לבן ירקוני, שלוחם עוקץ שנפצע, שהוא בכלל נפצע הוא בחטמ"ר שומרון. אז כאילו גם להבין שכאילו במצב סטנדרטי שאנחנו מדברים היום, מה שקורה ביוש, ביהודה ושומרון, זה מלחמה דה פקטו, כאילו שבגלל מה שקורה בעזה אנחנו קצת מתעלמים מזה.
אני מנסה להיזכר, גם אני שמעתי את הפרק על בן ירקוני, וגם את הפרק על של מרדכי, לא קשה להגיד את שם המשפחה. אני רק מנסה להיזכר באיזה מהפרקים הפציעה שלו הייתה, הוא קיבל RPG לגב, שהוא לא התפוצץ. וטירוף, וגם,
מטורף.
ופציעה קשה, והצליח לצאת מזה. כמה כוח, כאילו כל הכבוד, באמת, זו הקרבה. תודה לכם, חברים, תודה לכם, תודה רבה.
אז כן, אז כאילו קשה לי לא להוציא את הצד שלי פה בעניין הזה שההסכת הזה מאוד מאוד חשוב, אבל הוא גרם לי שוב לטעות, זאת אומרת, המקום הזה של פוזיציה גרם לי שוב לעלות. שיקולים של מה גורם לנו להיכנס ולהמשיך, של, כאילו, אתה יודע, הפוליטיקה נכנסת לי לתוך הראש גם פה, לצערי. וזה לא מהמקום שזה, כמו
קשה
שאמרת,
שלא, אבל
כל אדם ואדם שם מגיע לו את הכבוד שלו ואת ה... את החמלה ואת האמפתיה ואת הרצון באמת שיהיה להם את כל הטוב שבעולם, אבל זה ברמת המיקרו. ברמת המקרו הכי קשה לי לא כל פעם עוד ועוד להיכנס גם לפחד וגם לתסכול סביב לאן אנחנו הולכים ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו מנווטים את הספינה הזאת ולאן, לאן לעזאזל.
קשוח. כן, אני לגמרי מבין אותך, לגמרי.
אתה יכול לתת ציון?
בגלל הסאונד, שאני מקווה שישתפר בהמשך. דרך אגב, זה ממשיך בינתיים? זה פעם
לא,
בכמה זמן
אמרתי לך,
אמרת?
הפרק האחרון יצא ב-18 לשני, מאז ממש
חודש.
חודש שלם לא יצא פרק.
אז אני מקווה שיצאו עוד פרקים, ואני רק מקווה שהסאונד ישתפר, ובגלל הסאונד, תן לזה 3.5 אוזניות.
אני נותן לזה 2.5 אוזניות.
היום אתה ב2.5 חזק. בוא'נה, לאחרונה אתה מדרג... מדרג
אני
ככה
חושב שזה...
מהלב.
לא, אני חושב שזה נהיה ברגע שאנחנו גם עוברים יותר ויותר פודקאסטים, קל לי הרבה יותר לדייק את עצמי למה אני באמת אוהב, מה אני אחזור אליו באופן קבוע, מה הפייבוריטי, מה זה, אז כאילו קל לי מאוד. בגלל זה אמרתי לך, נגיד הסכת אוסלו נתתי לו 3, היית מצפה שאני אתן לו הרבה יותר גבוה כביכול,
נכון.
כי זה משהו שאני אוהב.
למשהו אחר לגמרי.
לא יודע, כאילו כן משהו אחר לגמרי מבחינת הרעיון, אבל אני חושב שכל הסכת שיצא פוסט 7 באוקטובר,
כן.
בגלל זה אני חושב שגם הכנסנו אותו לפרק הזה שלנו, כי הוא כולו צבוע במה קורה. הוא קצת מזכיר לי אפילו את מרחב מוגן שדיברנו עליו.
אני מבין.
אנחנו מדברים על סטריט טוק של רלוונט, אפשר גם לראות אותו בערוץ של רלוונט דרך אגב. מגיש שאנן סטריט, למי שלא מכיר במקרה, הסולן, אחד הכותבים המשמעותיים ביותר בדג נחש, שגם מעבר לזה אדם שכתב הרבה, יצר הרבה, ושמאלני חד משמעית.
כן, אבל מי שלא מכיר את שאנן, אז חבר'ה, מה שנקרא, תתאפסו על עצמכם. לא יודע
כן,
איפה,
ספק,
איפה אתם
בדיוק, ספק,
נמצאים.
ספק. ההסכת התחיל בממש ממש ממש סוף אוקטובר 23, תדירות של פעם בשבוע, אורך פרק ממש באזור השעה. תגיד לי, רוני, מה אתה חשבת על סטריט טוק?
שמעתי את הפרק עם פלד.
פרק טוב.
פרק טוב. הוא כמו הרבה מאוד פודקאסטים מצד אחד. מצד שני, למדתי הרבה על פלט שאני מאוד אוהב אותו ומאוד מעריך אותו. אבל אני מאמין שגם אם זה היה מראיין אחר שמדבר עם פלט על הדברים האלה, לא בהכרח הייתי שומע דברים אחרים. כלומר, nothing stood out מבחינתי,
אוקיי.
אבל זה היה מעניין מאוד.
אוקיי. אז קודם כל, אם שמעת רק פרק אחד, אז אני יכול להבין מה אתה אומר. למרות שגם ספציפית לגבי הפרק של פלד, אני יכול לומר שהמקום הזה של אתה מרגיש קצת את המנטורשיפ ששענן היה עבורו, ואת הקטע שהם היו
יש
יושבים
בזה.
לשתות ביחד, ודברים שקצת מורידים את החומות. כן, הוא לא הביא איזה בשורה מיוחדת או ספציפית, אבל אני חושב שבתור מראיין, אני אף עליו, כי הוא מאוד אמפתי, מאוד מבין, מאוד מכבד, ומצד שני גם יודע לנווט נכון את השיח עצמו שישאר גם רגשי, אבל גם לתת מספיק מקום לאדם שנמצא מולו. נגיד סתם בפרק עם תום אהרון, אז תום אהרון ידוע שעבר איזה שיפט מבחינת הדעות הפוליטיות שלו, והיה כזה עבר לצד הימני יותר,
לא
ואתה
ידעתי
מרגיש
את
איך
זה.
שענן... כן, כן, עבר מזמן, מזמן היה תהליך כזה שהוא... סתה בצורה חדה לצד השני. ועם שענן מה שאהבתי זה הוא לא בא לריב, הוא לא בא לריב, אבל הוא גם לא מתבייש להגיד את הדעות שלו. והמקום הזה אני חושב ששוב משהו שממשיך לבוא ולהתחבר אליי כמו מקשה אחת סביב שלושת ההסכתים האחרונים שדיברנו עליהם, זה המקום המחבר והמאחד. ואני חושב שהלוואי והיו לנו יותר אנשים אחי שם למעלה במוקדי הכוח כמו שענן, אנשים שבאמת באמת רוצים אור ואהבה, אחי, אנשי אור, שנותנים מקום לדעות של אנשים מנוגדים להם, ומצד שני גם לא מתפשרים על להגיד את מה שהם חושבים באמת, וגם משהו ש... שלקחתי מאז ואני בשיחות סלון, בשיחות כאילו בין חברים אומר אותו יותר, הוא לא אומר אף פעם, כמעט ולא אומר השבעה באוקטובר, הוא אומר הזין באוקטובר.
זין באוקטובר, כן.
כל הזמן אומר זין באוקטובר. וזה אבסורד, כאילו, לא יודע, זה...
פחות התחברתי לזין באוקטובר, לא אשקר.
למה?
אני לא יודע, משהו...
מרגיש לך וולגרי? זה מרגיש לך...
כן, כאילו משהו בתאריך הזה, הוא... אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע מה המילה שאני מחבר, עדין, טעון,
כן, אתה
שכאילו...
מדבר באיזה יראת כבוד לסיטואציה.
כן, יראת כבוד, כן. יראת כבוד זה מילה קצת, אני לא בטוח שהיא מתאימה לסיטואציה, אבל, אבל מאוד טעון, מאוד מאוד טעון, מאוד מאוד, אל תיגע לי בשביעי לאוקטובר, כזה.
כן, אני חושב שדווקא בדיוק מהמקום הזה, זה בא להראות למה הוא כזה תותח, כאילו. לקחת את זה למקום הזה, זה שוב, זה קצת שובר חומות, זה קצת מוריד את זה בוא עכשיו אני ואתה יושבים ומדברים בינינו, ולא, אתה יודע, השיח נשאר ברמה הזאת שכאילו אנשים מקשיבים לנו, אבל זה אני ואתה יושבים ומדברים, ובוא נדבר תכלס, כאילו, כמו שני חברים.
כן, כן. צריך להעריך את זה, הוא עושה את זה טוב, כמו שאמרת, הוא באמת עושה את זה טוב. טוב, תשמע, בן אדם גם אומן בחסד, למרות שאני כבר הרבה שנים לא מצליח לשמוע דג נחש. לא יודע, משהו בנחרצות הפוליטית כנראה נגע בי.
אני חושב
אבל
שהם...
היה לנו תקופה מאוד יפה ביחד.
כן, אני עדיין חושב שנראה לי שהדג נחש זאת הלהקה שהייתי בהכי הרבה הופעות שלהם אי פעם.
באתי להגיד שהיא מקום שני, אחרי ברי, אחרי ברי. חבר'ה גם יודעים להופיע.
פרקים מומלצים. קוואמי היה מדהים. בן אדם שבא ומדבר באמת על החרדות שלו, וכאילו גם המקום המאוד מאוד חשוף ואמיתי היה מדהים, באמת. כהן, שזה מיכאל כהן, יאיר ניצני, עמית אולמן, פדרו גרס למי שמכיר את השם במה שלו, דוב חנין, קרולינה, תום אהרון, פלד, באמת כאילו מלא 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 פרקים
הכל היה נשמע
טובים.
מאוד מעניין. כאילו כל השמות האלה נשמעים שמות מאוד מעניינים לשיחה. אני אתן הודעה, סנה, שכנעת אותי.
וגם, כמו שאנחנו אומרים הרבה בפודקאסט ראיונות, זה מאוד מאוד תלוי במרואיין, זאת אומרת, לא שמעתי כמה פרקים שפשוט המרואיין לא עניין אותי, אבל אני עדיין חושב שהוא מביא באמת value משל עצמו, בגלל שהוא מראיין ממש 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 טוב. ציון, רוני.
3 אוזניות.
שלוש וחצי אוזניות.
גם היום יצא ניקוד נמוך סך הכל, לא? למרות
כן,
שאני
כן.
הרמתי, אני הרמתי.
אתה מה זה הרמת אחי? אתה
אני
הקפצת
באתי
הכל.
להרם.
אני באתי בתחתית ואתה הקפצת הכל.
תשמע, זה פרק אבל עם פודקאסטים חשובים. פודקאסטים שעם ישראל צריך לשמוע, צריך לתת להם זמן.
צריך בכללי, זאת מעין מילה כזאת ש... כאילו אם היית שואל אותי, שוב, אני מוציא את השמאלני שבי, חוץ מהסקט אוסלו, שאני חושב שהוא אינפורמטיבי מאוד מאוד חשוב, אין פה עניין של צריך. וגם אותו זה לא באמת צריך. אבל אם אתה מוכן לזה, אם אתה יכול להתמודד עם זה, יש פה סיפורים מאוד מאוד חשובים, יש פה התמודדות עם חזית הלחימה, עם העורף הפצוע, עם העורף סתם כמו כולנו מבולבלים ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, כאילו, יש פה משהו שיתאים לכל אחד, אני חושב. אין כזה דבר צריך בעיניי.
אני אשאר עם הצריך שלי.
זכותך?
דיברנו על העבר, דיברנו על ההווה, דיברנו על, על חדוות החיים, שזה בעצם הרצון לעתיד. דיברנו על חברות ועל מנטורשיפ ועל דברים שהם מאוד מאוד חשובים לאדם, לנפשו. במיוחד בראי השכול שאנחנו חיים בו.
כן. היסטוריה, אמונה, חדוות החיים וקרבה אנושית.
יפה.
אתה שומע את זה, רוני?
אני שומע את זה. אתה יודע מה אני שומע? טיק. לוק.
גם פעם שעברה עשית את זה ככה.
אני עושה את זה באווירת שני הפרקים האחרונים שמרגישים לי באמת באותו וייב. ידעתי שהם יהיו באותו וייב.
לא חושב, אני חושב שהפעם היינו באנו עם אנרגיות, פשוט
באנו עם יותר
הפודקאסטים הפילו
אנרגיות.
אותנו.
כן, בגלל זה היה לי כל כך מרתק שהצעת את זה פעם שעברה. הרגיש לי כזה, זה על אותו... מקום כזה ש... לא להתרומם, אבל צריך לדבר עליו בכובד ראש, והוא לא להתרומם, אז זה יכול להישמע אותו דבר.
לא, אני שוב, אני מדבר רק על עצמי, אבל לפרק הזה באתי עם אנרגיות ובאתי עם רצון, ואני חושב שגם כאילו מרגישים את זה שהדיבור הוא הרבה יותר פלואנט, הרבה יותר זה. כן, הנושאים הם עלולים להיות קצת בעייתיים, ואתה נוגע בכל דבר עם פינצטה, אבל מבחינת התחושה, זה לא מתקרב לפרק הגנוז.
אבל הפרק הגנוז, אתה יודע, דיברנו על פודקאסטים שבגדול יש על מה לדבר עליהם,
כן, זה
סימנים
אבסורד, זה
ורצות,
אבסורד,
זה היה
זה אבסורד.
ממש ממש
אני חושב
מעניין.
שהגענו למיין לא, היינו צריכים לעבור את זה כאילו.
עכשיו אנחנו צריכים...
כאילו זה היה קו פרשת המים עבורנו, כי בקלות, ואני אומר את זה בגילוי לב, בקלות יכלנו להפסיק גם להקליט אחרי זה לתקופה מסוימת, להגיד וואלה זה לא זורם, זה לא זה, זה לא זה.
לגמרי, לגמרי, היינו יכולים, בגלל זה חשוב שנמשיך, ובאמת רואי, אני מרגיש את איזה מטה אנחנו כאלה מטה, שזה מפחיד לפעמים, מרגישים את העלייה של האנרגיה, מה שכן
אנחנו
אומר
לא מטה אחי,
שפרק...
אנחנו באים בדיבור חשוף, סוף את הקלפים,
פרק
נגיד את
הבא צריך להיות
העניינים.
מרים, פרק הבא אני רוצה דברים הכי מצחיקים, רוצה
יאללה סגור.
דברים, מוזיקה כיפית, עליך.
אז תן לי פתיח נורמלי עכשיו.
רגע, מאזינים,
תשלחו
לי עוד ככה בתגובות.
טיק טוק.
שאהבתם או שלא אהבתם, שחשוב שאנחנו נכיר וכדי שנדבר עליהם. תעזרו לנו, תעזרו לנו לעזור
כן,
לכם.
יכולים לשלוח לנו גם בטיק טוק תגובות. לא יודע,
עזרו
יש
בטיק
בטיק טוק
טוק.
תגובות.
תעזרו
גם
לנו ליצור טיק טוקים
באינסטגרם.
טובים. אני זקן ואני סובל מזה. תמצאו משהו טוב.
גם באינסטגרם של מה נשמע
יש
פודקאסט.
לנו אינסטגרם? אין לי אינסטגרם.
אוי, לא קראתי את... אוי, היה לנו התראות באינסטגרם, אוי.
מה זה, מישהו זה? תפסיקו לשדר.
באינסטגרם זה מה נשמע פודקאסט, כמו שזה נשמע, וגם רשום בביו שלנו, בכל מקום שתסתכלו, את המקומות בהם אתם יכולים לשלוח לנו המלצות, נעצות, ואהבתם, שנאתם, וכן הלאה וכן הלאה. ו-let's get to it. טיק טוק השבוע.
תראו, לא מצאתי טיק טוק שבאמת מעביר את הנקודה שאני רוצה להעביר על השביעי באוקטובר, ובגלל זה דווקא אמרתי לאוהד שדווקא הייתי רוצה ללכת לכיוון ההסברה, משהו שהוא מאוד כולנו מכירים, כמו שהתחלתי כשהתחלתי את הפינה הזאת, אבל יוסף חדד, ובכלל מעניין אותי אוהד לדעת מה אתה חושב על יוסף חדד.
אני חושב שהוא קנה את עולמו עכשיו, והוא אדם מאוד מאוד מסוכן בעיניי.
מסוכן. זו מילה מעניינת מאוד. איך קוראים לאיראני הזה שבהתחלת המלחמה כולם מיועפים עליו?
זה לא יוסף חדד?
לא, לא. זה לא יוסף חדד. יוסף חדד זה גם ערבי ישראלי, אבל...
לא, יוסף... יוסף, חשבתי שאתה מדבר עליו, איזה סטלה אני.
אתה מדבר באמת על מישהו מסוכן.
וואי, הוא סוכן, אנחנו שרמו אותה.
איך קוראים לו? אבל
איזה
הוא יודע.
גזל יצאתי, יואו.
כל אתה גזען מגעיל.
אסף חדד הוא חמוד.
כן, אסף
יואו,
חדד.
אחי, יצאתי הכי גרוע בעולם.
אז איך קוראים לו, נו?
נו, הוא עם הסושי בזה, נו.
זה, נו.
איפה אלי? תעלה את אלי שנייה שיגיד לנו.
איך קוראים לו? טוב, חפש טוב, שנדע את השם. בינתיים אני אגיד שאסף חדד חמוד ועושה הסברה.
אליהו יוסיאן.
כן, אז לא.
הוא מסוכן. יוסף חדד חמוד,
הוא
אנחנו
מסוכן.
ישרמו איתה.
כן. אז יוסף חדד יש לו סרטוני
אהבתי,
הסברה.
וואי, להגיד הוא מסוכן, זה נשמע כאילו אני כזה גייס חמישי, אולי הוא לא יודע מה הוא מתכנן פה, מאסטר מיינד שוגע.
נורא ניסיתי להבין למה
לא,
אתה
יוסף חדד
מתכוון.
חמוד, אבל הוא מסכן, נראה לי לא
לא
יאריך
מסכן.
ימים.
למה ככה?
לא יודע, אחי, הוא הולך על חבל דק.
הבן אדם רהוט, הבן אדם
לא, הוא מקסים, הוא
אינטליגנט.
מקסים, כאילו... אבל אתה יודע, גם זאת הבעיה, זה כאילו האימג' של מה שאנחנו רוצים, וזה גם בעיניי, אתה יודע, לא הייתי אומר מסוכן, זאת לא המילה, אבל זה קצת בעייתי. זה כאילו, סליחה שאני אומר את זה, כן, אבל כמו ערבי מחמד
זה
כזה.
אמירה.
מה?
אני אגיד, אני מבין למה אתה, שוב, אני מבין, אני גם בטוח ששמעתי מישהו אומר את זה בעבר. את
ככה
האמירה
אנחנו
הזאת.
אוהבים אותם, הכי כנועים, שמקבלים את הזה, כאילו, ככה אנחנו אוהבים את הערבים שלנו, ואני לא יודע, אני לא יודע אם זה מייצג את הלך הרוח הדומיננטי בקהל הערבי-ישראלי. אנחנו כל כך צמאים, אחי, אני כאילו באתי להגיד לאומנות, אבל ללאומיות.
כן, אחי, הוא בצד שלי. הבן אדם
בצד
בצד
שלך.
שלי. הבן אדם בצד שלי, והוא יודע להסביר את הצד שלי מאוד טוב, ואני מאוד שמח, מאוד שמח שהוא בצד שלי.
אני מסכים איתך, ומצד שני אני אומר שאני
הוא
לא
ערבי
תמיד יודע,
מחמד.
אני יודע להסביר הרבה דברים על המורכבות של הסכסוך, ועל כמה הוא כל כך לא חד צדדי, ויש הרבה עוולות והרבה חרא שאני לא יודע להסביר ולהצדיק אותנו, לא מסוגל, לא יודע איך להצדיק אותנו, והרבה חרא אחי, הרבה חרא.
תראה, אני מבין מה אתה אומר. שוב, זה כן, זה סב סביב העניין הזה של כמה אנחנו שלמים עם הזהות היהודית-ישראלית שלנו, כמה אנחנו רוצים גם להיות מחוברים אליה, כמה אנחנו רוצים להיות קצת שונים ממנה.
מה זאת אומרת? תסביר לי. אני מרגיש שיש פה ביקורת סמויה מאוד גלויה.
לא יודע אם לקרוא לזה ביקורת. אבל תראה, יוסף חדד הוא פטריוט ישראלי, הוא לא מתבייש בזה, ובעיניי זה חשוב מאוד. ומה שמסוכן בעיניי, חוץ מהאדון היוסיאני, זה גם אנשים שמתכחשים לעובדה שאם אנחנו לא נהיה בצד שלנו ב-100%, קל יותר לחסל אותנו. ולצערי הרב, אנחנו עם כזה שאוהבים לחסל. כל כך, אתה יודע, שמעתי משהו מאוד מעניין לפני כמה ימים, על זה שכולם תמיד רצו לחסל אותנו, אף אחד לא הצליח, וכל מי שהיה איתנו התרומם והצליח, וכל מי שלא היה איתנו בסופו של דבר נפל.
אתה יודע,
ווואלה.
אימפריות קמות ונופלות, אחי, זה לא...
והעם היהודי חי לנצח. עם הנצח, נשמה.
כן, אז זה גם משהו שאתה יודע, קצת קשה לי איתו, כי התפיסה הזאת של עם הנצח קצת מורידה, קצת עושה זילות לחיים שלנו עצמם. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שהמקום שבו אתה אומר, שהדרך שבה אמרת את הדברים האחרונים שאמרת, האם לא נהיה 100% בצד שלנו, זה... גובל בהתחלת הסתה לפשיזם, כאילו התפיסה הזאת, כי כזה אם לא נהיה 100% בצד שלנו ונסכים לכל מה שיקרה ונעשה כל מה שצריך בשביל שנחזיק מעמד, זה אחי, זה מבחינתי שם זה ההתחלה של הפשיזם, כאילו של סתמו את הפה שלכם, תקשיבו למה שאומרים לכם, ואם לא כאילו אנחנו נמות. זה ממש כאילו קשה לי מאוד עם התפיסה הזאת.
תן לי להיות פשיסט לרגע.
Mm-hmm.
ולהגיד שכל פעם שעם ישראל עמד בפני כיליון, זה הרבה בעיקר עצמו, בעיקר
נכון.
חוסר האמונה, חוסר האהבה אחד לשני. ואני חושב
חוסר
שזה
אהבה
מה
אחד לשני אני מקבל, חוסר אמונה קצת פחות, אבל בסדר.
האמונה זה מה שמחבר אותנו, מה אני אעשה? והעובדה שאני חושב שתראה את ארצות הברית, נגיד, האם ארצות הברית תשרוד עוד הרבה זמן או לא? מה אתה חושב?
לא יצא לי לטעות על העניין הזה יותר מדי.
אני חושב שארצות הברית קרובה מתמיד להתפוררות מבפנים. קרובה מתמיד.
ומי היית אומר שלא קרובים להתפוררות? זאת אומרת, מי אתה שם בצד השני של זה? זאת אומרת, מי יחיו הרבה יותר? מי יחזיקו הרבה יותר?
קודם כל אנחנו. ואני חושב שכמה שאתה יותר מבודד, אתה
אתה
תחזיק
מבין מה אתה
יותר.
אומר? אני שומע את הגלגלים בראש שלך, צפון קוריאה, סין, זה, נו מה, דבר, דבר.
כן, אני חושב שסין קיימת הרבה הרבה יותר שנים מארצות הברית, סתם נגיד אם כבר נתת את זה כדוגמה, הייתי חושב שהיא קיימת אלפי שנים יותר, וזה לא סתם.
זה לא סתם, גם יוון וגם זה, זה לא משנה, אתה יודע, יש גם עניין גיאוגרפי בנושא הזה.
אני אומר, כן, גם רמוט וגם, אתה יודע, ויוון עברו דבר או שניים, כן, גם שינו שמות.
בכלל רצינו לדבר על יואב זמיר.
נו, מה עם יואב זמיר? תספר עליו קצת.
זה היה אמור להיות אפילו הטיק טוק שלנו בתכלס. לפני שנכנסנו לשיחה, אחי.
הגנוזה.
לא, איזה גנוזה, נראה לך? אחד המצחיקים, אחד המעניינים.
אחד
נעשה
המצחיקים.
פעם הבאה, נעשה פודקאסט, אנחנו צריכים לעשות פודקאסט פוליטיקה, אני ואתה, חרבות אחד בשני.
חרבות פלסטיק. אני אתחיל מז'בוטינסקי, אבל ברשותך, אם ניכנס לזה.
לא, אני אגיד לך מה, זה, אבל ז'בוטינסקי, הנה, נגעת בנקודה. ז'בוטינסקי מבחינתי לא היה פחות יהודי מכל אדם אחר. ז'בוטינסקי לא היה בן אדם מאמין בכלל. שיח חילוני. בעיניי הוא לא פחות יהודי מאף אחד מהאנשים שהאמינו או לא האמינו.
אני מסכים. עם זאת, אני גם מסכים שחרדים לא חייבים להתגייס.
אוקיי.
אתה מבין?
ו?
רק היה לי חשוב לזרוק את זה. היה לי חשוב
למה?
להכניס את זה לשיחה. כי כמו שיש ז'בוטינסקי, וכמו
לא,
שיש...
למה היה חשוב לך להכניס את זה לשיחה? לא
אני
למה
אסביר,
אתה...
אני אסביר, אני אסביר.
נו,
בגלל
כן.
שכמו שיש ז'בוטינסקי, וכמו שיש ארני ואוהד, ויש חרדים, ובסופו של יום, כולנו, גם החרדים, שהם יותר יהודים מציונים, הם אחים שלנו. וז'בוטינסקי, שהיה יותר ציוני מיהודי, אח שלנו. כי יש דבר אחד שמחבר את כולנו. כולנו יהודים. אין מה לעשות. ז'בוטינסקי לא היה אדם מאמין, אבל הוא היה אדם יהודי. יאללה, הלכתי להניח תפילין. בשעות האלה אפשר להניח תפילין? כזה גרוע אני. טוב, אז איך מקפלים את זה? אתה רוצה לדבר על יואב זמיר?
לא, נראה לי שלא, נראה לי שבסדר.
סגרנו.
כן.
אז הפודקאסט הזה, כמו כל הפודקאסטים שדיברנו עליהם היום, מגיע עם אזהרת הקשבה.
אזהרת חפירות. כן, קצת זרקת אותי לשדה אחר עם סיום השיחה הזאת. אני מאוד מאמין שכולם אחים, באמת שאני מאוד מאמין שכולם כאילו שותפים לרעיון הזה, אבל מה שמחבר אותנו זה המורשת שלנו. וחלק מאוד מאוד גדול בעניין הזה זה איך אתה מתייחס אחד לשני.
אני מסכים.
ויש לי בעיה, יש לי בעיה עם פחיתות כבוד שבאה משני הצדדים.
ואכן בא משני הצדדים, חד משמעית.
הסיבה הכי שאני הולך מעבר לחברותה ומעבר לכל, הסיבה שאני הולך כל יום חמישי לשיעורי גמרא אחי, זה להתחבר יותר לשורשים שלי ולהבין יותר את הסיפור, ואני לומד על הדמויות המאוד מאוד משמעותיות האלה שהיו, ולומד את
חשוב.
הסיפורים ולומד לחשוב באפיק חשיבה שלא היה קיים לי קודם מבחינת הטיעונים והדיבור והכל. אבל עדיין קשה לי עם התפיסה הזאת שמישהו פחות בפני השני. ואמרתי לך, נמאס לי לשנוא, אני רוצה, אני לא, אני לא, אני כאילו יכלתי עכשיו להיכנס איתך שעה לדיון של למה כולם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה וטטטי וטטטה והכל, אבל נמאס לי לשנוא. אני חושב שכאילו הפואנטה שאני רוצה להעביר בחיים שלי, בקיום שלי, זה את האדיבות הכי כלפי אדם אחר, ואת הכבוד כלפי אדם אחר, כל אחד במקום שלו, ונמאס לי לשנוא, אחי, נמאס לי.
הללויה. כל מילה בסלע.
איי,
זה סיום,
טוב.
זה סיום טוב, אחי, סיום אופטימי. אהבה תנצח.
כן, וגם את מה שיפה זה כאילו אם אנחנו כאילו משקללים את הציונים, אז יצא לנו ששני הסקטים עם ציון זהה של 3.5 זה הסקט אוסלו ורוח קרב. זאת
יפה.
אומרת, המקום החילוני שבא להביא את הצד, להסביר את הסכמי אוסלו, ואת המקום האמוני שבא להבין את ה... זה אחלה, זה גם אחלה סיום.
כן, לגמרי.
תודה רבה לירון בן צור על הפתיח, תודה רבה לעדי ארוש על הארט, תודה לכם ולכן כל מי שהאזין או האזינה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה ומקווים שתיקחו את כל מה שאמרנו, לא בעירבון מוגבל בכלל, כי אני חושב שאנחנו מסתייגים משום דבר שאנחנו אומרים, אבל בהקשר ההגיוני והמקובל.
יפה אמרת.
ועד הפעם הבאה.
תודה רבה לכן ולכם. לילה טוב.
סלמתק.
כל פרק
אחי, אני
אצלנו
חושב
אחר אחר.
זה היה פרק מיוחד, כי יצא לנו
זה פרק
הכי הרבה
מיוחד.
דיבור תכלס, הכי הרבה דיבור תכלס שהיה לנו...